בפסקה ט'. בהמשך סוגיית הגמרא שמסבירה מה טעם שגזרו על סנדל המסומר, על פי שיטת שמואל, שאמר שלפי השמד היו, והיו נחבאים במערה, זו הגרסה של הרב, דיברנו על זה בפעם הקודמת, בניגוד לגרסה של עין יעקב, שגורס במערות, ואמרו, הנכנס ייכנס והיוצא על יצא, ועכשיו נעסוק בסימן ט' שמסביר את הגמרא שאומרת, נהפכה סנדלו של אחד מהם, כי סבורים הם, אחד מהם יצא, וראו אויבים ועכשיו באים עליהם. אז כבר ראינו בעבר שהסנדל, אז רש"י אומר, נהפך סנדלו, שיש לו שתי פיות ויכול לנועלו משני הצדדים, אבל ניכר מי הוא לפנים ומי לאחור, בעיקר בעקב שלו, זאת אומרת, כנראה יש צורת עקב שם בתחתית הסנדל, וכשנעלו זה הפוך, נראה נכנס כאילו הוא יוצא, וניכר מקומו בקרקע. אז נהפכה סנדלו של אחד מהם, כי סבורים אחד מהם יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם. הדמיון, אומר הרב, הגורם מראשיתו לעזוב את השם, להזניח כל אורחות יושר, בעצמו נעשה שבט מוסר. הוא מעמיק את הרגשת הרע, הוא מרבה את החולשה הנפשית עד קצה האחרון. בשינוי כלשהו מרגלו, כבר העולם נהפך עבורו, לא כמידת השכל, היודע עת לכל חפץ. ואם התרדשו מושגים ותנאים חדשים בכל הלכות החיים החומריים והרוחניים, תעוז ידו להנהיג את אורחות צדקו כראוי. לוחן הדמיון, רוח כמעה או חרטו, מרעיון בלתי בהיר אחד, כמה תוצאות מרות וקשות נכונות הן. נהפך סנדלות של אחד מהם, מיד ההחלטה המפחידה והמיואשת בה, שראו אויבים והם באים עליהם. לא קשה להבין את הפסקה הזאת. נהפכה סנדלו של אחד מהם, כי סבורים הם, אחד מהם יצא וראו אויבים ועכשיו באים עליהם. הדמיון הגורם ראשיתו לעזוב את השם, להזניח כל אורחות יושר, בעצמו נעשה שבט המוסר. זה רעיון ידוע מה שהרב אומר פה. זה ורסיה אחרת, סגנון אחר, לומר את הרעיון המפורסם, ששכר עבירה עבירה, שכר מצווה מצווה, באיזה וריאציה פרשנית. או החטא עצמו, הוא העונש. החטא פה זה הדמיון, חברה שחיה בדמיונות. כבר הערכנו באחד השיעורים הקודמים שדמיונות זה לא מתחיל מפנטזיות, אם כי זה ממשיך בזה. אבל התודעה הדמיונית בראש ובראשונה זה האוריינטציה המטריאלית, זאת שהיא חשה את הוודאות ואת הישות בממשות, שהגדרת הממשות זה מה שאני יכול לקלוט ולו באחד מחמשת החושים, וכל מה שלא נוגע לזה זה נקלט כ לא רציני או לא ממשי או לא ריאלי. או האוריינטציה הזאת היא בעצמה יש בה ממד הזייתי פנטסטי, כי באמת המציאות היא לא רק מה שאתה חש ולו באחד מחמשת חושיך. זה מאוד מאוד קשה גם לאותם אנשים להכחיש שהמציאות היא הרבה יותר רחבה מזה. אז הוא מכל מקום, והיה וישנה מין עמדה פסיכולוגית כזאת, שזה העיקר וזה הברור וזה האמיתי והשאר זה הזיות. אז זוהי הזיה שהיא לא נעצרת כדת כל הכשלים השכליים. במקום שישנו שיגיון ולא מבחינים בשיגיון, אז זה ממשיך להתפתח. וכשמתרגלים להעריך רק את התחושות המיידיות, כי אז תוכן ומשמעות החיים זה רק מה שמענג, מגרה את החושים ומפרנס את החושים. זה הטעם, זה התוכן, זה המשמעות, זו המטרה, זו התכלית של החיים. הם קוראים לזה כיום ליהנות קצת מהחיים. אם אתה לא נהנה, אז מה זה בכלל חי? כי אתה אמור לעשות חיים, ולעשות חיים זה מסתם ליהנות, בפירוש המילה ליהנות, זה משהו חושני. או באזור החושני. במקום שזה כך, זה נקרא לעזוב את השם. עזיבת השם משמעותה הזנחת כל אורחות יושר. את השם אנחנו לא חובקים אותו פיזית. בפרשיות השבוע, בשבוע הבא, אז אנחנו נקרא כי הוא חייך. את השם אנחנו אוחזים בחיות שלנו, בחיים, במקום שמתאימים לחיים הגבוהים שלנו, לחיים האנושיים שלנו, לחיים לא רק במובן של החיים במובן ביולוגי, אלא במובן שמבטא את כל שיעור הקומה של צלם האדם שמתנוצץ בו צלם אלוקים. באמת האחיזה בהשם זה הקשר שלנו אל אופי החיים הנשמתיים שלנו, כי בנשמתנו אנחנו חלק אלוק ממעל, בלשון הכתובים, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום באותם חיים אמוניים, חיים שהם קשורים אל, הנה בלשון הרב, אורחות היושר. יושר, מצפוניות. לפרות אין כל כך מצפוניות. על כל פנים זה לא בולט אצלם. אבל האדם, במקום שהוא מתנהג כאדם וחותם האנושיות ניכר בו, זה במקום שערכים מעבר למה שבעלי חיים יכולים למצות או למצוא עניין בחייהם, מוצא עניין ומרכז בחייו. אחרת בלשון הרמב״ם זה נקרא בהמה על דמות איש ותבניתו. כי מה שעושה את הבן אדם לבן אדם, זה לא שיש לו איברים בצורת אדם, אלא במקום שהוא מתנהג באופי של האדם. אופי האדם זה באותה נקודה שהוא קשור באופי החיים הייחודי שלו, ואופי החיים הייחודי לאדם זה אחיזתו באלוהים. פירוש המושג אחיזה באלוהים, זאת אומרת הקישור אל משהו חורג מעבר לכל הערכים שהחיים הביולוגיים מצד עצמם נותנים אותם. תביעות של ערכים, מצפון, שכל, מוסר, ותביעה של הרחבתם תמיד אל מעבר למה שכבר הושג אצלנו, באמת זה התוכן הבהיר של מושג דבקות באלוהים. וזה אם מנקים את מושג האמונה מהזיותיה ודמיונותיה. כי דמיונות הם לא רק נחלת החילוניים, הם פרנסתם של הרבה מאוד, אם לא עיקר עניינם של הדתות והדתיים. אבל תורת ישראל יש לה אוריינטציה אחרת, ויראת השם כשהיא טהורה, זאת אומרת טהורה מהזיות, טהורה מטעויות שכליות, שפירוש המילה טעות שכלית זה שגיאה בדמיונות. כי כבר אמרנו שאין שכל, יש דמיון, זה מילים נרדפות. יש כמין, כמו שאומרים, בעולם הפיזי אין וקום, גם בעולם הרוחני אין וקום. אם אתה לא שכלי, אתה דמיוני. ואם אתה פועל בניגוד לדמיון, אז זאת אומרת, אתה שכלי. שכלי, כלומר, עקרוני, תופס את המגמה, תופס את השיטה, יודע להבחין בין דבר לדבר, לתפוס עיקר, לתפוס תפל, לתפוס את המציאות כמות שהיא, להבין את האמת, לקלוט את האמת, זה נקרא אוריינטציה שכלית. לתפוס את המציאות, לתפוס את המציאות, והמציאות בכל היקפה, בכל ממדיה, ולתפוס אותה בכללותה. וככל שאתה תופס אותה בכללותה, ותופס אותה כפי שהיא הולכת ומתכללת לאין קץ, למעלה, באיכותה, כי אז אתה מציאותי. כי פשוט כזאת היא המציאות. ואתה גם אלוקי. כי זה פירוש המושג, אמונה בלי הזיות, על פי המושג כמו שהוא נמצא בתורת ישראל. ישנו דרך לחיות בחיים דמיוניים. מרכז החיים הוא הזוי במה שהוא חושב שהריגושים, החוויות, החושניות או אוריינטציות שאתה יכול פחות או יותר למשש אותם, זה הטעם בתוכן משמעות ומסגרת של מה שנקרא ריאליות, ממשות, רצינות, אמיתיות ומשמעות שנותנת לחיים תוכן, והתוכן הוא הנאה שאתה יכול להשיג מהם באופן חושני. זה דמיון, זה שגיאה בעולם דמיוני, וזה נקרא עזיבת השם. עזיבת השם, זאת אומרת, מבחינה מנטלית, מבחינת גישתך לחיים, מבחינת האוריינטציה שלך במציאות, אתה לא קשור במציאות שהיא הדבקות בהשם. המציאות, כפי שהיא, היא לא רק הקליפה החיצונית של העולם החושני הנהנתני שלך, אלא יש עוד הרבה מעבר לזה, המון דברים שגם אתה מן הסתם לא יכול להכחיש אותם. יש מה שנקרא, יש מה שנקרא מוסר, אתה יכול משש מוסר, יש מה שנקרא צדק, יש מה שנקרא יופי, אפילו יופי אתה יכול משש, למרות שזה מאוד קרוב לחושנות. יש מה שנקרא אהבה, גם אותה אתה יכול למשש. יש מה שנקרא שלמות, אתה יכול לצלם את השלמות. ויש עוד המון, אני יכול, כל אחד יכול. את פה רשימה רחבה מאוד, עשירה מאוד של מושגים, והם פשוט, אם אתה לא מכיר אותם, אתה לא מציאותי. ואם אתה לא מכיר את כללותם, ולא מכיר את אופייה המתקדם, המתעלה, של כל תודעת החיים הזאת, עם כל ערכיהם, ההולכים ומתכללים בשלמות ההולכת ואור, אתה לא מציאותי ולא אלוהי. זאת אומרת, אתה לא קשור לפן הכללי, המגמתי, התכליתי, המתעלה לאין קץ של צורתה המציאותית של המציאות. מדיניות חיים כזאת, זה השגיאה בדמיונות, וזה מה שמוביל להזניח כל אורחות יושר. התביעה לערכים, התביעה לצדק, התביעה לאידיאל, התביעה למגמה, זה מעניין מצפוני. אם אתה שפוי, אם אתה לא בהמה על דמות איש ותבניתו בלשונו של הרמב״ם, אז יש לך תחושה שאכפת לך מהמושגים האלה. ואתה לא מקל ראש בהם על כל פנים. זה מה שנקרא יושרה, זאת אומרת, אלוהים עשה את האדם ישר. ישר, כלומר, תואם את התוכן האלוהי. כלומר, תואם את התוכן האידיאלי, המגמתי, האלוקי, בערכו היותר נשגב, שהוא שורש כל המציאות כולה, וצורת התנהלותה. וישנם אורחות יושר, שהם נגזרים מהשכל הישר, שזה דבר אחד עם מצפוניות, ערכיות, מוסריות, אידיאליות, אחריות, ושאר מיני מילים חשובות וקדושות. מזניח האדם כל אורחות יושר, עולם ערכים, מגמות, תכליות, שיטתיות, עקרוניות, הבחנה, צדק, ביקורת, לא מעניין אותו. זה לא ייצר בזה. זה יוביל אותו לא רק למין הכרזה כזאת, מה שמעניין אותי זה מה שאני חש, פה ועכשיו, וזה, והשאר לא, כי הוא נמצא בהזיות, כוח השיפוט שלו, הוא לא נעצר בנקודה הזה, בכישלון הזה, שאת המכלול של היש, אין לו חוש שיפוט נכון. הוא לא תופס את המציאות באמת במציאותה. זה לא ייצר בזה. כי מבנה נפשי כזה שהוא מוותר על ממדים כל כך משמעותיים במציאות, בחוסר ההבחנה שלו בהם, זה יתבטא גם בדברים הכי קטנים ובשיפוט היומיומי בזוטות. שכל עקום. זה מה שנקרא דמיונות. והנה, וכשאדם חי בדמיונות, בחוסר שיפוט נכון, חוסר ביקורת נכונה, חוסר הסקת מסקנות, באופן מציאותי, יהיו לזה השלכות. והשלכות תהיינה לרעתו של בעליהם. וזה מין תהליך טבעי כזה, חוזר לסיסמת הפתיחה, שכר עבירה עבירה. הקלקול הוא בעצמו העונש. מדיניות הזאת בכך היא עונש. טיפשות זה עונש, והזיות זה עונש. השלכות של טיפשות והזיות זה וריאציות של העונש. אבל יש עונש, יש דין ויש דיין. הדמיון הגורם מראשיתו לעזוב את השם, כלומר, להזניח כל אורחות יושר, בעצמו נעשה שבט המוסר. שבט המוסר זה ביטוי נפלא שמשמעותו שבט שבא לכוון אותך לכיוון מוסרי, אבל גם במשמעות מייסר. זאת אומרת, הפרה שוררה, חוטפת פליק וחוזרת לתלם, והאדם שמתנהג כפרה שוררה, אז הוא יחטוף פליק ויחטוף ויחזור לתלם. מה ייתן לו את הפליק? המציאות. כי הוא מתנגש במציאות. למציאות יש את החוקים שלה. זאת אומרת, אתה יכול להכריז כל מיני החזות, שצליחה, זה חשוב, זה ככה. זה הכל יפה. השאלה אם המציאות חתומה איתך על חוזה הגדרתך את המציאות. זה תמיד השאלה. כל פנים, הנחת היסוד שלנו, של התורה ושל השכל הישר, אומרת של המציאות יש חוקים. וממש מהווי לב האדם שזה יהיה כך, יהיה כך, זה לא מה שיוצר את המציאות. ישנם חוקים. אתה צריך להבחין במה שמתרחש סביבך ולהתאים את עצמך למציאות. וזה כמו שזה נכון במישור הפיזי, זה נכון במישור הביולוגי, זה נכון במישור הפסיכי, זה נכון במישור הרוחני. למציאות תמיד יש כללים, יש חוקים. והיה אתה פוגע בהם, נענשת. והנה הרב מתאר לנו פה בעקבות חז"ל את הסינדרום, את התרחיש. דמיון, אדם חש, זאת אומרת, זה לא שיפוט ולא שכת ולא ביקורת ולא עקרונות, זה לא מה שהוא מחפש בחי. תחושות ותחושות, איך שהוא חש, זה הקריטריון שלו. וזה כוח השיפוט שלו. תחושות, בלי חוש ביקורת, בלי הפעלת השכל, הדמיון מצד עצמו הוא מעמיק את הרגשת הרע. אדם הוא מרגיש, ומרכז הכובד של חייו זה רגשותיו, כל התרבות המרכז שלה זה. אם זה היה מרגש, אז זה היה מאוד מרגש, ואחד אומר, אז זה מה שנותן משמעות לכל דבר. אם זה מרגש, אז זה טוב. מרגש זה מילה נרדפת למה שנקרא דמיון, זה אותו דבר. ריגוש, דמיונות, זה אותו דבר. אז הדמיון הוא מעמיק את הרגשת הרע. שכל עניינך הוא התחושות שלך, אז והיה ויש דבר שרגע הוא באמת לא כמו שתכננתי, או לא כמו שחשבתי, או לא כמו שדימיתי שזה צריך להיות. עכשיו, איך האדם מגיב לדבר מפתיע? אז והיה ואין לו חוש ביקורת, אין לו חוש פרופורציה. אז הוא אדם רגיש, מתרגש ורגשן. אז במסגרת זאת, אז קורה פה משהו לא בסדר, וואו, זה נורא לא בסדר. והקביעה הזאת שזה נורא לא בסדר, זה יהיה לא בפרופורציה. הוא מעמיק את הרגשת הרע, הוא מרבה את החולשה הנפשית עד קצה האחרון. יש משהו מתנהל לא בסדר, לא על פי התכנונים, והעמדה הנפשית, השכלית, זו עמדה נפשית אקטיבית, מעצם טבעה. זאת אומרת, דיברנו על זה בפעם הראשונה שהתחלנו ללמוד את הסוגיה הזאת, שכוחות הנפש מתחלקים לשכל, לרגש, רצון, דמיון. כשהשכל והרצון הם הצדדים האקטיביים של הנפש, והרגש והדמיון הם הצדדים הפסיביים של הנפש. ואדם שמרכז הכובד שלו זה להתרגש, זה טיפוס נפעל, זה טיפוס פסיבי. הטיפוס השכלי, הרצוני, זה טיפוס פועל. אישיות שמרכז הכובד שלו זה להתפעל, אז כשקוראים דברים, אז הוא מתפעל. אבל הטיפוס שעניינו לפעול, גם כשקוראים דברים, המחשבה היא איך לפעול. וכשאדם עסוק בפעילות, אז הוא עסוק ביזמות, באיזה מדיניות אקטיבית, זה בעצמו נותן לו פחות פתיחות נפשית לספוג דברים מבחוץ. זה גם נותן לו יותר העצמה נפשית. כשאדם עסוק בעשייה, אז ממילא הוא מפעיל את עוצמתו הנפשית, בניגוד לאדם שהוא נמצא במנוחה או בפסיביות, החולשה יותר מתאימה לו. גם החולשה הנפשית, לא רק הפיזית. אותו דבר. והעולם הדמיוני, המדיניות הדמיונית, אז היא מובילה את הנפשיות האנושית לפסיביות, וכשהדברים לא מסתדרים על פי התכנונים, אז השוק הנפשי שהדמיונות יכולים, ההתרגשויות, הרגשנות, ההתרגשויות, הדמיונות, עלולים להעצים את המציאות בשיפוטה מחוץ לפרופורציה, ומעצימים את החולשה הנפשית בהתמודדותה. בסדר, משהו פה באמת לא בסדר. אז עכשיו מה עושים? או אז השיפוט יהיה פעמיים. א', שזה לא בסדר, וזה נורא לא בסדר, ויכול להיות הטיעון פה שהשיפוט הוא יהיה בהפרזה, בתיאור הרע, ומאידך זה יהיה גם כן, אז אני יכול להתמודד עם זה? אני בכלל לא יכול להתמודד עם זה. זאת תהיה התחושה הנפשית. הכל בלא שיפוט שכלי, כי השכל הוא שופט דברים למציאותם, לאשורם, כמות שהם. וכשמרכז הכובד הנפשי הוא לא משתמש באיבר השכלי, אז שום דבר לא נתפס כמות שהוא. לא במציאות האובייקטיבית ולא בכוח הסובייקטיבי להתמודד. הדמיון בהתחלה הוא גורם לעזוב את השם, כלומר להזניח כל אורחות יושר, והוא בעצמו מעמיק את הרגשת הרע, והוא מרבה את החולשה הנפשית עד קצה האחרון. בשינוי כלשהו מהרגלו, כבר העולם נהפך בעבור. מה כבר קרה שם? גילו בכל הסיפור שלהם, נמצאים שם במערה, וכל מה שאירע גילו עקב. כן, זה באמת עושה רושם, כנראה במבט ראשון, כי אם תהיו, מן הסתם, אם תהיו גששים רציניים, תבדוק טוב עד הסוף, תראה רגע. משהו לא נורמלי פה בעקב הזה. אבל בסדר, במבט ראשון, זהו, הם כבר קלטו את הדברים, ברור, קלטו את הדברים, מישהו יצא, זה ברור, מוכרח להיות, מישהו יצא, ברור, הנה, אתה רואה. בסדר, לו יהי ומישהו יצא. אבל מכאן גם באה מיד המסקנה הבאה, יצא, בטח ראו אותו. הלו הגזרה הייתה, ייכנס ויצא על יצא. שמה, דילמה, כשאתה יוצא, לך תדע, אתה לא יכול לברר, אולי יש מישהו ויראה אותך. אין אולי, זה בדי. באין ספק, הוא יצא, בליינד ראו אותו. מחוסר הביקורת על הנתונים הבסיסיים, שיפוט לא נכון שלהם, ואחר כך הסקת מסקנות תבוניות, זאת אומרת, הם חכמים מחוכמים כמובן, הם בעלי בינה, יש נתון והם מבינים דבר מתוך דבר, כי אם יש עקב והוא יצא, בליינד יצא, בליינד יצא, מה כבר יכול להיות? בליינד ראו אותו, זה ברור, ואולי לא ראו אותו. לא, זה לא חושבים. אבל אם ראו אותו, אולי ראה אותו לאו דווקא, לא יודע, יווני, רומאי או מי שלא היה אמור לראות אותו. אולי סתם ראה אותו איזה עוד יהודי שם בחוץ. לא, בליינד ראו אותו מי שלא צריך לראות אותו. וברור שראו אותו מי שלא... ברור שהם כבר באים עלינו, ברור, הם כבר בפתח, הם משמידים אותנו. הכל ברור. מסקנות מאוד בהירות, והשכל עובד. במלוא הכיתור הדמיוני שלו. והמסקנות ברורות. שינוי כלשהו מרגלו, העולם נהפך עבורו. סוף העולם. לא כי מדעת השכל יודע עת לכל חפץ. בסדר, נכון. אך טבעי שבחיינו אנחנו פוגשים דברים בלתי צפויים. דברים שהם לא חשבתי עליהם. אז בסדר. אז כל דבר תשפוט, תבדוק. מה המציאות, מה המשמעות, מה נגזר. ואם יתחדשו מושגים ותנאים חדשים בכל הליכות החיים החומריים והרוחניים, תעוז ידו של השכל להנהיג רוחות צדקו כראוי. זה ההבדל בין מדיניות שכלית למדיניות דמיונית. מדיניות חושנית, המציאות זה מה שאתה רואה, מה שאתה חש, מה שאתה מכיר. אם אתה לפתע רואה דבר שמעולם לא ראית את זה, או דבר שאתה לא ציפית אליו, הוא לא במערכת, מחוץ למערכת. השכל, מאחר שתמיד הוא מחפש עקרונות, והפרטים תמיד משתנים, אבל כשאתה תופס עקרונות, ואתה יודע להבחין, גם לנתח, השכל אמרנו, גם מנתח, גם מחליט. מנתח, מבחין, משווה, ותופס את הנקודה הפרינסיפיונית, את העיקרון בדברים. שאתה מנהל את החיים בצורה שכלית, יש לך עקרונות בחיים, ואתה כל מאורע שבא, אתה מיד מסווג אותו. מתאים לעיקרון הזה, מתאים לעיקרון הזה, ובהתאם לזה יש לך מדיניות ידועה מראש איך להתנהג. אבל המקום הרגשי, הרגשני, הדמיוני, אין לה מדיניות. המדיניות זה מה שגואה בתחושות שלו. אד הוק. ואם מתרחש משהו לא על פי מה שהיה עד כה, אין מערכת נפשית שהיא תוכל להתמודד איתו. לא תוכל להכליל אותו, לא תוכל לסווג אותו אל דברים ידועים, כי הוא בעיקרון לא ידוע. כי התחושה החיצונית, המאורה החיצונית, הוא באמת לא ידוע. זה כל עניינו של השכל, שכשהתחדשו מושגים ותנאים חדשים בכל הליכות החיים, כל החיים הם כאלה, כל הזמן העולם זורם, כל הזמן העולם משתנה, כל הזמן מתרחשים מאורעות שלא שערו מאבותינו ולא אנחנו, וזה כל עניינו של השכל, שעם כל מה שמתחדש, תפוס איך מה שמתחדש מתאים לה. אם שמוע בישן, תשמע בחדש. קצת אני עושה בזה איזה דרשה על הביטוי הזה. אבל כן, אם, כשאתה מתרגל לתפוס את הישן ותפוס, תפוס אותו עד העומק שלו, אז אתה מסוגל לשמוע את החדש ותארגן את הדברים בהתאם לישן, והכל בסדר. אתה לא מפחד מפני החידושים של החדש, ואתה לא נסחף אחרי המציאות החדשה בצורה כזאת שמוחקת ביאף את כל ערכיך הישנים. אם התחדשו מושגים ותנאים חדשים בכל הליכות החיים, הן החומריים, הן הרוחניים, תעוז ידו של השכל להנהיג את אורחות צדקו כראוי. שכל מנהל את החיים על פי קוד מוסרי, ויודעים איך להתנהג. לכן הדמיון, רוח כמעה או חרטו, רק משהו לא מסתדר, או... המערכת משתבשת לו, כי זה לא כמו שהיה. מרעיון בלתי בהיר אחד, כמה תוצאות מרות קשות נכונות הן. אז יש לו שיפוט לא נכון, ותחושות לא נכונות, דיספרופורציה ביחסו למשהו. זה לא ייצר בזה, כי זה נמשך לעוד קביעה ועוד קביעה, והכל על בסיס שיגיון ודמיון, ואין קץ למשמעויות הקשות של העניין. מרעיון בלתי בהיר אחד, כמה תוצאות מרות וקשות נכונות הן. נהפך סנדלו של אחד מהם, מיד החלטה מפחידה, נכנסים לשוק, תבהלה, קודם כל נפחדים, לא רק סתם נפחדים, תבהלה, פ, פאניקה, וכולם שם משתוללים. מפחידה והמיואשת בבליינד, ראו אויבים, הם באים עליהם. מסקנות מיד. ודאיות, שום חוש, לא היגיון ולא חוש ביקורת. השיטתיות ולא שום דבר. כי אמרנו להיזהר, כי מה, אולי מישהו יראה אותך. לא, יש כבר עקרונות, יש להם עקרונות, אבל עקרונות הם עקרונות הזויים ודמיוניים. כן. איך קוראים לך?
אמנואל.
כן.
הרב אמר הן, כתוב לי אינן. מה זה, הן או אינן?
אני לא יודע איפה אתה קורא, הן ואיפה זה אינן. תקרא את המשפט.
במשפט שלא כן הדמיון, בסוף המשפט, בקשות נכונות, אינן, ככה כתוב לי. לפני נפח סנדלו של אחד מהם.
אני לא יודע איפה אתה קורא.
במשפט לא כן הדמיון, זה תחילת המשפט.
רגע, רגע, רגע.
תשמעו, תשמעו, תשמעו,
איזה שורה?
כן, לא חן הדמיון. רוח כמעה ומחרתו, מרעיון בלתי בעיר אחד, גם תוצאות מאוד וקשות, נכונות הינה. כן, אצלי גם כתוב הינה. כן. ודחקו זה את זה, והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם האויבים. כן. זה מרוב פיקחות שלהם. כן.
אם אף על פי שמציאות הופעת על הפנים, בגלל שהם חיים בדמיונות, זה בעצם, הם לא מפרשים, אין את ההשבה עליהם. עכשיו פה הוא אומר שזה בעצם שבט מוסר, שבסופו של דבר הוא כן משיב אותם. כלומר, זה מייסר ומיישר.
אבל נראה איך הוא מיישר ותראה. הוא מלמד מוסר על, על, על גביעתם המתה, אתה מבין? הנה, אנחנו עכשיו לומדים מוסר. אני יודע... 2,300, 3,000 שנה אחרי המאורע, אנחנו יושבים פה ולומדים שיעור במוסר. זה שבט מוסר. קרה שם אסון, ונחקק פה בתלמוד הקדוש כדי לצרוב את זה בתודעה הציבורית של עם ישראל לדורות. והנה אנחנו פה, אלפי שנים אחר כך, מנסים ללמוד מוסר סקל מהעניין. אז יש פה שבט מוסר. אבל זה נכון, שאני לא בטוח שתחת גערה בחכם מעקות כסיל מאה, אמר חכם מכל אדם. בכסיל, אז אין עם מי לדבר, אין בדברים, לא יהיו שרי עבד. והכסיל לא מבין שמדברים, אז בלשון צבאית. אתה לא מבין דרך הראש, אתה תבין דרך... אז, אבל עדיין, כשמבינים דרך הרגליים, אז הכסיל, אתה מכה בו מאה, תגיד לחכם, גערה קטנה אחת, את כל מה שלא יעשה המאה מכות, זה יעשה. זה הרעיון של תחת גערה בחכם. זה שבט מוסר, לא בטוח שהשבט הזה במקום ישר את... בעל הדמיון, אתה מבין? הוא נענש, פה זה מין סיפור של קטסטרופה רצינית שקראה שם, והם נענשו בצורה שהם היו ללא תקומה, כך אני מבין, כל פנים. רובם או רבים הרגו זה את זה יותר מה שהרגו בהם האויבים. כל פנים היה שם אסון נוראי, כי האויבים הרגו בהם הרבה, אבל פה הם הרגו. זה לא האויבים הורגים, זה הטיפשות הורגת. טיפשות הורגת יותר ממה שאויבים הורגים. אז בסדר, אבל נבשר, בוא נלמד את זה, ניקח, ננסה להסיק מסקנות ונזכור, אז זה שבט מוסר. האם יכול להיות שגם מביניהם היו כמה ניצולים, שאולי כן ישיבו אל ליבם? כל פעמים אינני יודע בדיוק איך המינונים הולכים והחישובים האלוקיים המדויקים, את זה אני לא יודע, לא תחת אלוקים. אבל בעיקרון זה נכון. שני הדברים שאמרנו נכונים. זה שבעל הדמיונות, אז גם כשאתה מעביר עליו ביקורת, הוא לא יכול לקלוט ביקורת, כי הוא לא שופט נכון, גם לא את הביקורת. אז הוא לא שופט נכון. אז זה אסון נוראי. וגם שבסיכומו של דבר יש איזה טיפול כזה עד השורש, ויש את המסקנות, והוא פועל משהו. בטח תרבותית, אם לא בו, אז באחרים. דחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר מה שהרגו בהם אויבים. כשם שההחלטה הדמיונית היא מצדדת כלפי רעה לצד נפילה וייאוש, כך היא בעצמה מכשלת את כוח בעליה. לא תכשיר את האדם, את הציבור, לשום עין על דרכיהם, לשוב אל על, להתרומם מעל המצב השפל בהטבה שכלית ומוסרית, ולהתעזר עוז בעת צרה. כי אם להרבות המאומה והמסתמה בפנים, לתם את שארית הכוח הנשאר לפליטה. וזאת הרעה האיומה שאדם נעשה מחבל את עצמו יותר מכל צר ואויב. הנמשכת והולכת מהשרה הראשונה מאור השכל הטהור, מזיו עליון, מאור אלוקי אמת, ללכת אחרי הבלי שווא ומדוחי מידות רעות אשר בדמיון יסודם, ולהרבות על הדמיון עבטית, לחזקו במסמרים בלימות, לבלימות. תייסרך רעתך ומשובותייך תוך חיכוך, ודעי וראי כי רב אמר עוזבך את השם אלוהיך ולא פחדתי אלייך. ובמקום פחד השם ומושכל, המיישב כל לב ומתקן כל קיבוץ שנתרוקן, מתקבץ המון אבלי פחדי שווא המאחרים את הדעת ומרבים את המאומה ואת המגערת יותר מכל מהפכת זרים וכל נקמת אויבים. יוב, הדברים הם ממש לא צריכים הסברה. אני חושב שכל אחד מאיתנו פה מבין את מה שכתוב. זה מאוד, מאוד ברור. בוא נתרכז מה שכתוב פה עכשיו. ודחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. כשם שההחלטה הדמיונית היא מצדדת כלפי רעה לצד נפילה וייאוש, כך היא בעצמה מכשלת את כוח בעליה. אז כן, זה רעיון מאוד קרוב למה שאמרנו מקודם בפסקה הקודמת. הוא מעמיק את הדמיון, מעמיק את הרגשת הרעה, והוא מרבה את החולשה הנפשית עד קצה האחרון. אז הוא חוזר על זה פה. כשם שההחלטה הדמיונית היא מצדדת כלפי רעה לצד נפילה וייאוש, כך היא בעצמה מכשלת את כוח בעליה. לא תכשיר את האדם ואת הציבור לשום עין על דרכיהם, לשוב אל על, ולהתרומם מעל המצב השפל בהטבה שכלית ומוסרית, ולהתעזר עוז בעת צרה. כי אם להרבות המאומה והמסתמה בפנים, לתם את שארית הכוח הנשאר לפליטה. זה תכונתו של הדמיון ושל חברה שמרכז הכוח שלה ומרכז העניין שלה ומרכז התרבות שלה זה הדמיון ואנשי הדמיון. אז זה הרפלקס המותנה שלה וזה המדיניות התרבותית והמעשית והפוליטית שלה. כשם שההחלטה הדמיונית היא מצדדת כלפי רעה, כך היא בעצמה מכשלת את כוח בעליה. משהו פה לא מסתדר. אולי זה באמת מפחיד, אולי באמת מעורר. יכול להיות שבאמת הסכנה פה מתגברת. כי באמת, בוא נגיד, בסדר, ויתרנו על זה שהם לא בודקים טוב את הנתונים. והרושם ראשוני, בסדר, איך נגיד, קל לטעות בזה, לא כל אחד גשש. ובסדר, לא הבחינו, טעו בשיפוט, אבל אז מה? אז כולם עכשיו בחרדה. משהו מפחיד הרע פה. משהו מפחיד הרע, אז כמו פיזית, מן הסתם גם פסיכית, אנחנו מצפים שהאדרנלין הרוחני אולי עכשיו יזניק את כוחות השרידות של החיים. אז עכשיו שהעסק מסוכן, הסכנה מתקרבת, אז אולי עכשיו שתוזנק התכונה העצמית של האדם, בוא נפעל עכשיו בשכל, כי זה קריטי. כי איך תחלץ מצרה בלא הפעלת השכל וחזק? אבל זה לא קורה. החלטה דמיונית, כשם שהיא מתעדדת כלפי רעה, לצד נפילה וייאוש, כך בעצמה מכשלת את כוח בעליה. היא לא תכשיר את האדם, וגם לא את הציבור, לשים עין על דרכם ולשוב אל על. זה לא יגרום המתח שנוצר, אז בוא נתארגן עכשיו שנארגן את החיים בצורה גבוהה יותר, אל על. לנהל את החיים על פי השכל, שהשכל מורה לנהל את החיים על פי המוסר, אלה הם שני הרגליים שבהם מתקדמים אל על. והדרך האולטימטיבית, הבלעדית, להתרומם, להגביר את היסודות השכליים והמוסריים. שכל ומוסר. אלה הם שני היסודות שבהם האדם נהיה לאדם יותר טוב, יותר מתקדש, יותר אמוני, יותר תורני, יותר יהודי. כל פנים, זה מיסודות האוריינטציה היהודית. והנה, חיים, חיים, פראים, רגשניים, דמיוניים. בוא תתרומם, בוא תשוב בתשובה, בוא תפעיל את מרכז הכובד החשוב שבשיותך, שהוא הצד השכלי והמוסרי. לא, מה פתאום, זה לא יקרה. לא תתעורר בהם הנטייה להתרומם מעל המצב השפל בהטבה שכלית ומוסרית. לא אמת ולא צדק. אמת שכלית, צדק מוסרי. לא. אבל הוא לא יתרומם בהטבה לא שכלית ולא מוסרית. להתעזר עוז בעצרה. זה נקרא להתעזר עוז בעצרה. להתעזר עוז זה לא רק לעשות שרירים פיזיים. זה שרירים רוחניים. שרירים רוחניים, תפעיל את השכל יותר חזק, תביעת הצדק שלך מעצמך יותר חזק. זה נקרא עוז. נפשי, רוחני. וככה מתעזרים עוז בעצרה. עצרה זה זמן ללבוש עוז. אבל מה כן יקרה בחברה הנהנתנית, החושנית, הרגשנית, הדמיונית? להרבות המאומה והמסתמה בפנים. ועדת חקירה. מי עשה את זה פה? מי עשה את זה? ועדת חקירה. מי אשם? בואו נברר מי אשם. נתאר לעצמי. מי אשם? מישהו פה פלילי. מי לא עצר את זה שעמד לצאת? או זה שיצא? צריך לתפוס. אם יצא, אולי מי ידע? אז בוא, אז מתחילים להיות פה עכשיו בביקורת אחד לשני ובמסתמה אחד עם השני ולתפוס פה את השם וזה, רבותיי, אם המצב מסוכן, אולי תעזבו עכשיו את השם, אולי תתארגנו מה עושים פה, אולי תתארגנו לכוח לוחם, לכוח מסייר, לכוח מציץ, לראות האומנם מה קורה בחוץ, בכל זאת כדי לדעת מה מתרחש בחוץ ולא להיקבר במערה ולשפוט את כל מה שקורה בחוץ מתוך מה שאתה נמצא שם עמוק בתוך המערה. לא, מה פתאום? הם שופטים פה, הם מבקרים פה, הם מנהלים פה, והכל בהזיות. מה שהולך הוא מציס יותר את הכוחות של אחד נגד השני והורס את הכוחות עוד יותר. להרבות המאומה והמסתמה בפנים, לאתם את שרית הכוח הנשאר לפלטה. אז אם עוד היה כוח מקודם, אז יבואו פה המערכות הביקורתיות והתקשורתיות והשיפוטיות והאומנותיות, הספרותיות והגותיות והפוליטיות וכולם. והיה גם מה שנשאר לא יישאר לפלטה. וזאת היא הרעה האיומה שאדם נעשה מחבל את עצמו יותר מכל צער ואויב. זה, הדבר הזה הוא מסוכן יותר מכל סכנה אובייקטיבית חיצונית. אדם נעשה מחבל את עצמו יותר מכל צער ואויב. הנמשכת והולכת מהשרה הראשונה מאור השכל הטהור מזיו עליון מאור אלוהי אמת. ללכת אחרי הבלי שווא ומדוחי מידות רעות אשר בדמיון יסודם. ולהרבות על הדמיון עבדית, לחזקו במסמרים לבל ימות, תיאסרך רעתך ומשובותייך תוכיחוך, ודעי וראי כי רב אמר ועוזבך את השם אלוהיך, ולא פחדתי אלייך. אז זאת היא הרעה איומה שאדם נעשה מחבל את עצמו, וזה התפתחות טבעית מהצעד הראשון שעניינו הסרה מאור השכל הטהור, שהשכל הטהור זה זיו עליון, זה מילה נרדפת. שכל טהור, זיו עליון, אור אלוהי אמת, אותו דבר. מה זה האור אלוהי שמאיר את נשמתנו? השכל הישר ותביעות המוסר. זה נקרא אור אלוהי שמאיר את נשמתנו. זה מה שנקרא בפסקה הקודמת, באורחות יושר. אתה קשור באורחות יושר, אתה קשור באור האלוהי. אתה לא קשור באורחות יושר, אז אתה אולי קשור באור אלוהי, בהזיות על המושג אלוהים, בהזיות על מושג אור, והזיות על ימין ועל שמאל, מכל הגיוונים כולם. וזה מחליש את האדם, מטמטם אותו, ועושה אותו גם לא מוסרי. ללכת אחרי אבלי שווא ומדוחי מידות רעות אשר בדמיון יסודם. כי אתם מבינים, אדם יכול להחליט שמה שמעניין אותו בחיים, לא מעניין אותו שכל, לא ללמוד ולא ביקורת ולא שיטתיות ולא שום דבר. יש משהו שלא צריך הרבה החלטות בשבילו, וזה יצרים. הם עובדים אצלנו שעות נוספות כל הזמן, כל הזמן. ומתי שהשכל והביקורת ותדעות הערכים והמוסר הם לא דומיננטיות, אז יש להם תחליפים, אין רקנות. יצרים, דחפים, ומידות. ומידות במקום שהם לא מידות הנפש, במקום שאין להם קו שכלי, הם תהיינה מידות רעות, כולם. כי גם המידות הטובות שלנו במקום שאין להם את חוש השכל, המבקר אותם, המדריך אותם, זה בהגדרה מידות רעות. הכל הופך להיות רע. ופה אין שכל, אז לא יכול להיות מוסר. אז כל מה שיהיה, שחיתות מוסרית וקלקולי מידות, ויקראו לזה, לכל התכונות העצמיות, יקראו, את כל המילים יקראו. צדק, דמוקרטיה, היגיון, משפט, חוק, הומניות, אפשר לקרוא לזה את כל המילים שבעולם, וגם חוש ביקורת. ושכל נוקב. גם לזה, כשיש לך דמיונות מספיק, הם מפותחים. הכל זה שכל. ורק מי שמדבר בסגנון כזה, הוא רע ותמיד מעביר ביקורת, תמיד מעביר צורה שלילית, בלתי נסבל, לא מוכן לשמוע את האחרים, וזה. וסידרנו את החיים שלנו בצורה נהדרת, פלורליסטית, נאורה מתקדמת. אבל זה החיים הדמיוניים. שרים מאור השכל הטהור, מזיו עליון, מאור אלוהי אמת, הולכים אחרי אבלי שווא ומדוחי מידות רעות אשר בדמיון יסודם. כי כשאין שכל, אז יש דמיון, והדמיון מנחה את החיים. והחיים זה הזרימה הנפשית שלהם, זה המידות הנפשיות. הם כסוס, כפרד, אין הבין. והכל שם זורם. ומרבים, מרבים על הדמיון, אבטית. אבטית. אבט, זה מילה אחת, היא לקוחה, מאיפה זה לקוח? אבטית הזה, זה לקוח מחבקוק. אז שם כתוב אבטית, אבל הרב מסביר את זה, אבטית. תית עווה, קוברים בבוט, אדם מתחפר בבוט, מילים אחרות, לחזקו במסמרים, לבעל אימות, הנה סנדל המסומר, ממסמרים את עצמה בדמיון. הסנדל המסומר הזה שלהם, הם סנדל המסומר, כל עולמם זה מסתמרים בתוך הסנדל הזה. זה היה כל כך אסתטי המאורע הזה, זה כנראה מה שעורר את חז"ל, כי היה שם סנדל המסומר. אין סנדל המסומר. הרעיון אנטי סנדל המסומר. קבעו את זה בשס, זהו. למושג רוחני שנקרא סנדל המסומר. שבט עברה וסימון הרתעה לדורות עם ישראל. תיזהרו לכם מחיים הזייתיים דמיוניים. מה אתה אומר?
מה זה... לא
כל
כך הבנתי מה זה אבטית. הוא אומר לה, הרב
אומר... אב, תית אתה יודע מה זה. נכון? בוט. עב, בוא צעבה.
מה זה אבל יצרים?
אז פה, כן, זאת אומרת, הגסות החומרית.
זה לא דמיון.
זה דמיון.
אבל הוא אומר להרבות על הדמיון.
להרבות על הדמיון אבטית, למסמר אותו. זה נקרא מסמרים. אתה מתמסמר בדמיון. דמיון סנדל המסומר, לא סנדל. סנדל המסומר. הנה, הוא מסביר, לחזקו במסמרים את הדמיון, לבל ימות. מילים נרדפות, אומרת אותו רעיון במילים שונות, להרבות על הדמיון אבטית, כלומר, לחזקו במסמרים לבל ימות. תייסרך רעתך, רעתך היא המייסרת אותך, ומשובתייך הם תוכיחוך, ודאי וראי רב אמר, עוזבך את השם, ולא פחדתי אלייך. כשאין יראת שמיים, פחדתי זה היראה שלך ממני. אין יראת שמיים, יראת שמיים זה לא הכוונה, אני מפחד מאלוהים שיתפוס אותי בסיבוב ויטפל בי. זה לא נקרא יראת שמיים. על כל פני, יראת שמיים זה לא נקרא יראת השם טהורה, זה נקרא הזיה שתופסת את המושג יראת שמיים בצורה הזייתית. כי כמו שכל החיים הזייתיים, גם מושגי האמונה הזייתיים. אבל יש מושג של פחדתי אלייך באמת, פחד האמת. זאת אומרת, היראה, משמעותה המדויקת של המושג יראה או הפחד האלוהי, זאת אומרת, אותה דריכות נפשית בפני השגב האידיאלי האינסופי, שתובע מאיתנו את תביעת ההתעלות האינסופית. עד כאן הגדרה מדויקת של המושג יראת שמיים, בלי דמיונות. וכשאין את זה, מה אתה אומר? יראת שמיים, זה היחס הנפשי, רחשת נשגב ואת הפער האדיר שבין המצב האקטואלי שבו אני נמצא אל מול הסגב הזה, ותובע אותי להתעלות שכלית, מוסרית, בתנועה אינסופית. בסדר? אז זה נקרא פחד אמת מאלוקים, לולא אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי. אז ופחדתי אלייך, פחד, פה הקדוש ברוך הוא מדבר אל עם ישראל, אל האומה הישראלית, בלשונו של ירמיהו, תייסרך רעתך ומשובתך תוכיחו. זה שעזבת השם אלוקייך, והנה הרב הסביר לנו מה לעזוב, מה זאת אומרת לעזוב את השם. לעזוב את השם זה להזניח את אורחות יושב, את המצפוניות שיסודה היא שכליות ומוסריות. עזבת את זה, זה לא הקו שדומיננטי באישיותך התרבותית, ולא פחדתי אלייך, ואין לך יראת שמיים. אין לך פחד אלוקים שמשמעותו תודעת השגב התובעת את ההתעלות, אלא איפה את נמצאת, ברעתך ודמיונותייך, אז תייסרך רעתך ומשובותייך, תוכיחו. הפסוק הזה אומר את כל מה שרב אומר בפסקאות האלה במשפט אחד. ובמקום פחד השם המושכל, הנה אתם רואים, פחד השם האמיתי, זה לא הזיות וחרדות נפשיות מהכוח עליון שיתפוס אותך בסיבוב כמו שאמרתי, אלא פחד השם המושכל. תבין את התוכן ואיך זה בונה אצלך את השכל. המיישב כל לב ומתקן כל קיבוץ שנתרוקן. כשיש פחד השם מושכל, ישירת שמיים אמיתית, זה בונה את האישיות, בונה את האישיות, יוצר אותה בתודעה ענוותנית, יוצר אותה בתודעה שתובעת מעצמה הרבה, תובעת מעצמה להתקדם, להתעלות לאין קץ, ביסודות השכליים והמוסריים. זה אדם מעולה, אדם כזה. זה אדם שכדאי שיהיה חבר שלנו. אולי כדאי שאנחנו נהיה כאלה. זה החבר הכי טוב שלנו. על כל פנים, זה לא רק האדם בינו לבין עצמו, גם קיבוץ כדאי שיהיה כזה, גם חברה כדאי שתהיה כזאת. אבל פחד השם המושכל, הוא מיישב כל לב, הוא מחזיר את האישיות, את התרבות, החברה לשפיות. מחזיר אותם לנורמליות, מחזיר אותה לאנושיות, מחזיר אותה לצורת צלם אלוקים שבאדם. הוא מיישב כל לב, הוא מתקן כל קיבוץ שנתרוקן, גם מתי שהם קלקולים. בסדר, כל בן אדם עלול לקלקולים. בן אדם הוא בן אדם. אבל אתה עלול לקלקולים, אתה גם עלול לתיקונים, תקן. ופחד השם המושכל, מתקן. אז במקום זה מתקבץ המון אבלי פחדי שער. אמרנו, אין וקום, גם לא בעולם הרוחני. ונדחסים שטויות על גבי שטויות והמון הבלי פחדי שער. וחברה מלאה חרדות. חרדות, הזיות, דמיונות, כללים, חוקים, ודאויות, מחקרים, מסקנות מכל הכיוונים. הכל הזיה. מאחירים את הדעת ומרבים את המאומה ואת המגערת יותר מכל מהפכת זמים, זרים וכל נקמת אויבים. כן?
השאלה העקרונית. כשאנחנו מדברים על חברה דמיונית, אם זה בסוף, אני מצפה שזה יהיה מאוד אינדיבידואלי. כי הכל בסוף מתחיל ממה בא לי, מה אני מרגיש, מה אני חושב. אבל בסוף אתה כן רואה פה איזשהו מהלך. יש פה המון ודאות בכל החברה הזאת, יש לה החלטות מאוד ברורות. יש פה איזו מערכה, יש פה איזשהו סדר. יקום, אבל יש פה איזה סדר. איך זה מתחבר? איך הפרט מתחבר לכלל? איך החיבור הזה קורה?
לא רואה כל כך שאלה מה שאת אומרת, רק מצביע על עובדות נכונות וזה ככה זה. יש כללים עקומים, דמיוניים, וגם הם לא כללים. זאת אומרת, זה לא שהכללים הם לא יציבים. אומרים, זה החוק, זה מוכרח להיות, זה ודאות. אין אפשרות. זה... כל דבר אומרים באין ספק, זה כך. כלל בין החבר'ה שלי, ביחס לאנשי אקדמיה, כל פעם שהם אומרים לך באין ספק, אז זה הכלל ש... טוב. הוא יגיד, אני לא רוצה להכריע, יש הרבה דעות, שמש תזרח מחר, יש כל מיני שיטות בעניין. לא, בוא נהיה נאורים ולא נקביע. אבל אין ספק שפלורליזם זה הדרך הבלעדית. זה סגנון כללי, קלאסי, נכון? כל פעם שאומר לך אין ספק, אתה יודע שזה הדבר הכי הזוי שיכול להיות. אבל זה הסגנון. למה? ככה. כי במסגרת זאת, אז אתה לא יכול להיות ודאי על שום דבר. אבל אתה ודאי שאתה לא יכול להיות ודאי על שום דבר. אז... איך זה יכול להיות? לא יודע איך זה יכול להיות, אבל מדי זה ככה. אנחנו לא עסוקים להסביר איך זה יכול להיות. קודם כל, תבין, המציאות היא כזאת, המציאות כזאת. אתה אומר שזה לא הגיוני. נכון, זה דמיוני. זה שלמות העניין, אתה מבין? אם לא היה שום כלל, אז זה היה כלל. אבל חלק מזה שאין כלל, זה שמדי פעם יש כלל. רק הכלל הזה, אתה לא יודע מתי הוא יצוץ, והוא גם כלל הזוי. ולפעמים אפילו כלל חצי נכון. העיקר אתה לא יכול לדעת כלום, כי העולם דמיוני. טוב, בואו נתפלל, זה ודאי. באין ספק צריך להתפלל.